אז הריבר.
אני אחזוק, ואני אומר, אז מלכתחילה הריבר. עכשיו תשמעו ניגון. נו. רק תשמע בינתיים. תראי, לה, 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 לה היי 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 היי
Ma 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 ay 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 la la ay la la ha ra 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 yo bum 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 tov 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 זה ניגון של ספירת העומר, זה ניגון של מכתחיל להרגילה גלדס. טוב, אז התחלנו.
המערש הוא זה
שחילה גם את הניגון? כן, זה ניגון שלו. זה ניגון של רבי מערש. מה זה?
זה הניגון היחיד.
נדמה לי, זה הניגון היחיד שיש ממנו. זה הניגון שנשאר ממנו, היו לו הרבה ניגונים כנראה. זה ניגון של רבי מערש. רבי מערש היה הבן השביעי של הצמח צדק, היו לו שבעה בנים. הוא היה קטן. קטן, הוא... טוב, בכלל זה היה רבי מעניין, הוא נקרא על שם, מי זה, מאיפה שמואל, איך נהיה שמואל שם? כל השמות הקודמים זה שמות ככה שמוכרים. מנחם מנדל. מאיפה נפל פתאום שמואל?
חלום או משהו כזה?
לא חלום, משהו מאוד ממשי, אבל חלום, אבל ממשי לגמרי. זה מעניין מאוד. כבר השישה ילדים הגדולים היו גדולים כבר. הם היו... הוא נולד לזקנתו של הצמח צדק. זקנתו. הם היו גדולים. וכולם מחכים שם לברית, והאדמו"ר הצמח צדק מתעכב כל הזמן עם הברית. המוהל מחכה, כל האוהל מחכה. מחכים, 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 כבר אחר הצהריים, זה ברית שהייתה צריכה להיות בבוקר. מתעכב שעות. כיף שעות, זה כבר עוד מעט שקיע. זה יום השמיני.
זה חב"ד, זה לא
עם שני. לא, זה חב"ד, בדיוק. יום השמיני זה יום השמיני. מתעכבים מאוד, ואז הרבי יוצא והכל בסדר. ואז הרבי יוצא והכל בסדר, וזהו, ויקרא שמו בישראל, שמואל. שואלים אותו האחים הגדולים, מאיפה נפל שמואל? אז הוא אמר שבעיר סמוכה, אני לא רוצה לפספס שם שום דבר בפרטים, אבל תפתחו את זה בפנים, זה מופיע הכל. הוא אמר שבעיר סמוכה היה יהודי שהיה חוטב עצים. והוא היה צדיק מופלא. ובאותו זמן נפטר הוא, ונפטר גם הרב של העיר עכשיו. אז החבר'ה קדישי וכולם היו עסוקים בהספד של הרב. ולא עסקו בהספדו. והוא צדיק נסתר. לא עסקו בהספדו, היה יהודי פשוט, חוטב עצים. ועד עכשיו הוא עוד לא נקבר. וכיוון שכל כך עסקו בהספד של השני, אז גם השאירו את הקבורה שלו ממש לפני הסוף. עכשיו נגמרה הקבורה, אז קוראים לו על שמו. השם החוטב עצים מהעיר השנייה. זהו, זה המקור של השם. שמואל, שומע? זה מקור השם. זה שמו, זה הרבי מערש. זה רק בחב"ד יכול. וקוראים לו על שמו. פעם כשהתרבבו שם האחים הקטנים והגדולים וזה, אז אחד האחים הגדולים אמרו, האחים, הוא היה קטן. אז מישהו אמר שדיברו על הגדולים, הקטן לא מחשיבים אותו. אני מכיר את הבעיה הזאת, אבל דיברו על הגדולים. אז מישהו אמר, היה איזה ביטוי, נו, יש לו צמח צדק, שישה סדרי משנה.
יש אמר, יש גם עוד... קריחה, כאילו, לא... בסדר, לא... אז פעם הוא אמר שהוא הכי זקן. של הילד, שאלו אותו, מה אתה הכי זקן?
כמו
הברסלב. כמו הברסלב, כלומר, אני הכי זקן. למה? יניק וחנין. יניק לגמרי וזקן לגמרי, אבל למה אני הכי זקן? כי כשאני נולדתי, אז אני נולדתי לאבא זקן. אתם, בסדר. אני היחיד שנולד לאבא זקן. אז זה רבי מהרש. טוב, היו אצלו דברים... אצלו דברים. סיפור אחרון, כיוון שהתחלנו בשירים וסיפורים, אז הסיפור האחרון זה לא עליו, זה סיפור על... על המשוגינר של לובביץ'. אתם מכירים את הסיפור הזה? זה סיפור מאוד יפה. היה בלובביץ', בלובביץ' היה משוגינר. רשמי. כלומר, הוא היה המשוגע הרשמי של לובביץ'. לא סתם, כאילו... וגם אף אחד לא...
לא התחרה למקום.
לא התחרה למקום, לא ירדו לגבולו. הוא היה המשוגינר של לובביץ'.
היה רבי, היה משוגע?
היה משוגע רשמי. אין עיר בלי, היה משוגע רשמי של לובביץ'. אתה מכיר עיר בלי משוגע? סימן זה לא עיר. או זה לא... אז היה המשוגינר הרשמי של לובביץ', הוא היה משוגינר אמיתי. השיגסן הגדול שלו היה שהוא צריך להיכנס לרבי ליחידות. טוב, אז לכל השומרים היה שני תפקידים. אחד לטפל בכל לובביץ' ובכל האורחים והכל, והשני לדאוג שמשוגינר לא ייכנס ליחידות. זה היה משרה הקבועה. יהודי יקר, אבל ג'נון. והמשוגינר לא ייכנס ליחידות. וכל ימיו הוא תכנן איך הוא נכנס ליחידות. זהו, לא נכנס אף פעם. ויום אחד המערש, יוצאים יום המערש, יצא איזה טיול מחוץ לעיר, או למשהו, אני יודע, מהתפילה, או מקום, או זה, אני לא יודע למה אפילו, ויוצאים ומסדרים את הסוסים, את הזה, וכנראה שהעגלון הלך לסדר משהו מאחורה, וויז, המשוגינר קופץ, בום, יושב ליד הרי במערש. עם הסוסים הוא יושב לידו. הוא חוזר, הוא כבר שם, עושה מה אפשר לעשות. הוא יושב, והרי בככה איתו. וזהו, נו, כולם עומדים ולא יודעים מה לעשות. הם מתכננים שיהרגו אותו, אבל אחרי, קודם כל, צריך לדבר איתו, וזה, והרבה זמן, צריך לצאת. והרבי ממשוגינר, אי אפשר להפסיק. זהו, אחרי שהוא גמר, אז הוא מועדים אותו למטה, מתחילים לנסוע, ואחרי זה תופסים אותו לבירור, משפט שדה דחוף. קוראים לו ואומרים לו... קודם כל, לפני ששארים אותו, איך עלית, לא רוצים לפספס. מה דיברת? צריך לדעת מה היה אצל הרבי. מה דיברת? אז הוא אומר, לא חשוב, זה עניין אישי, אני כל הזמן הייתי צריך לשאול שאלה, יש עניין אישי וזה. מה דיברת? אז מה אני אגיד לך? אני באתי לרבי בשאלה שאני שנים, אני בבעיה קשה מאוד, ובזמן האחרון זה ממש דחוף הפך להיות. אז הוא אומר, יש לי חבר שהוא המשוגינר של ויטבסק. ויטבסק זה עיר גדולה. לובביץ' זה עיר קטנה, והוא המשוגינר הרשמי של ויטבסק, הוא משוגינר גדול. עכשיו, ויטבסק זה עיר גדולה, והוא אומר ששם צריך שני משוגעים לפחות. אני פה לבד, והוא שם לבד. אז באתי לשאול את הרבי אם שאני אעבור לויטבסק ויהיו שני משוגעים שם, או להישאר בלובביץ' לבד. זו הייתה השאלה. טוב, ומה הוא ענה לך? זאת אומרת, הוא ענה שאני צריך להישאר פה. הוא ענה להישאר פה, כל אחד השליחות שלו זה במקום, אתה צריך להיות המשוגינר של לובביץ'. זהו. אמרו לו, לפני שאנחנו גומרים אותך ממכות, רק תגיד, איך הצלחת לקפוץ? איך עשית את זה? אז הוא אמר, זה ביטוי גדול, הרבס אחרי זה חזרו על הביטוי הזה. זה ביידיש. אז הוא אמר, משוגה, משוגה. או ברסכל מדף טופט. משוגע, משוגע, אבל שכל יש. משוגע, משוגע. אבל שכל מדעב טופ. ולובביץ' עשו מזה עסק גדול. אמרו, גם מי שמג'נון, שכל צריך שיהיה לו. ולובביץ' זה יסוד גדול. זה גם יראו ככה לחסידויות אחרות. אמרו, משוגע, משוגע, אבל שכל מדעב טופ. זה דבר חשוב מאוד. אז זה הכל היה אצל רבי מהרש. משוגע, משוגע.
למה הוא התעשה כל כך?
מה? אני רוצה להגיע אליו, נו, וזהו, והוא קיבל תשובה. זו תשובה מעניינת מאוד. מה אתם הייתם אומרים לו? להישאר בלובביץ' או לא? מה אתם הייתם אומרים?
שתהיה חבד דוד.
הוא אומר לי, כל אחד יש תפקיד. הוא רצה לנסוע, באמת, רוצה לנסוע ולהיות בשאלה מעניינת. שוגה משוגה, או ברסכל מדף טוב. צריך שכל. אוי, תתה, נו, עכשיו הספירות כבר עוד מעט בוקר. עוד מעט בוקר. האמת לאמיתה, שזו שאלה מאוד מעניינת. האמת לאמיתה, שיש שאלה, באמת שיש שאלה מאוד מעניינת, שממנה נתחיל עוד רגע למידות ולספירות, אבל היא שאלה מאוד חשובה. אמרתי עוד מעט בוקר, לכן אני נזכר. מי אמר שצריך לספור בלילה? מאיפה אנחנו יודעים את זה?
תמימות.
איך?
תמימות.
תמימות. יפה מאוד. נכון? אז כיוון שכתוב תמימות, אז צריך מלילה עד לילה. מצוין. למה לא ללכת לפי בוקר? כי מה? כי מה? כי
תמימות.
בירב בי בוקר, נכון? אבל לכאורה, אני אגיד לכם את השאלה שלי, השאלה שלי היא מדויקת מאוד. לכאורה, היה צריך ללכת לפי הבוקר, אני אגיד לכם למה. כי הרי לפי מה שכתוב בתורה, ממתי סופרים? מהחל חרמש בקמה, אחרי הביאכם את עומר התנופה. זאת אומרת, מיד אחרי הבאת הקורבן. שאלה מאוד יסודית. מיד אחרי הבאת הקורבן. הקורבן מובא מתי? בבוקר. בליל תזיין יוצאים לקצור ומניפים. אבל מתי מובא הקורבן?
בבוקר.
אז מי איזה רגע כתוב וספרתם לכם? מיום אביאכם. אז לכאורה היה צריך לספור. נו, לא לכאורה, בכלל המילה לכאורה מיותרת. ספרו מרגע הבאת הקורבן. לכאורה זה למדני כזה. לפי הפסוק. זה שאלה חזקה או לא?
שני זמנים.
מה, מה?
שני זמנים.
מה ברור, שני זמנים? אז מה זה ממוחרת השבת מיום אביאכם? לא הבנתי. הרי כתוב מיום אביאכם.
צווי דין.
מה צווי דין? אתה מחלק בין המקדש לבין המדינה. יפה. עכשיו תשמעו חילוק יותר יסודי. התירוץ הזה, זה הגמרא, שמחלקת בין מקדש למדינה. זה פשט פשוט. ברן, בסוף מסכת פסחים, הרן שואל, למה בכלל, הרן שואל למה לא מברכים שהחיינו לספירת עומר. שאלת ראשונים, מופיעה ברן בסוף פסחים, היא מופיעה בעוד מקומות. הוא מביא מדרש. המדרש שהוא מביא אומר, שבעצם הספירה התחילה, לפי כל מה שאנחנו מדברים, אז הספירה מתחילה בכתבו אל הארץ. זאת אומרת שבמדבר לא ספרו. אז מאיפה כל הרעיון הזה של השבעה שבועות בין יציאת מצרים לבין מתן תורה? יסודות. זה יסוד בהבנה הרוחנית של זה. אומר הרן במדרש, שכשיצאו ממצרים, אמר להם משה שהולכים להר סיני. וכשהוא אמר להם שהולכים להר סיני, אז הם שמעו שהוא אמר תעבדון, ושאולי זה 50 יום, הם שמעו. אבל ביום הראשון כתוב, ועשה אתכם על כנפי נשרים. והכל היה בדרך למעלה מהטבע, הכל היה בדרך נס. והם הגיעו, ככה מופיע ברשי, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, שהם בדרך נס הגיעו ממקום למקום. ואז הם הבינו שכיוון שהכל הולך בדרך נס, אז הם יגיעו להר סיני, נו, היום. מיד. כיוון שיצא היום, אז הגיע הלילה. ואז הם באים אל משה רבנו ואומרים לו, היום נגמר. אז הוא אומר לו, תעבדון. זה היום ה-50. ואז הם מתחילים לספור. זה מדרש. ואז הם מתחילים לספור. או, והרבה... אז הספירה להר סיני התחילה בלילה. זה גבל. נכון שהספירה בעומר, לגבי קצירת העומר, התחילה ביום. אבל הספירה להר סיני התחילה ברגע שהם הבינו שהם לא הגיעו. הם חשבו שהם יגיעו בדרך נס ביום. זו הקדמה עצומה לכל מה שאנחנו מדברים עכשיו על הספירה ועל המידות. הם הבינו שהם הולכים בדרך נס ואז הם יגיעו ביום. עכשיו קיבלתם תשובה לשתי השאלות. לכן התמימות מתחיל בלילה. ולמה בליל תזיין ולא בליל תתווה הרי אם אתה אומר את העניין שמאחל חרמש בקמה אז הבנתי כי זה עניין של התבואה החדשה אבל איך אתה מערבב את שני המושגים האלה? זה תמיד יפריע לי, הערבוב הזה מה אתה מערבב? הרי אם אתה מחבר בין יציאת מצרים למתן תורה יציאת מצרים זה בתתווה זה ערבוב יפה אבל זה רוחני, הוא לא מסתדר אבל אם לפי המדרש של הרם שביום הראשון הם הלכו בדרך נס ואז כשהם מגיעים בדרך נס הם באמת משוכנעים שהם מגיעים להר סיני על כנפי נשרים ואז כשהם מגיעים לליל תת זין אתם יודעים מה זה ליל תת זין? זה ליל ההתפכחות זה ליל הבום זה ליל החזרה למציאות עכשיו מתחילים לספור קדוש ברוך הוא יכול היה להביא אותי על כנפי נשרים אבל אז אני לא הייתי כלים מוכנים לאורות שיגיעו בעזרת השם. הוא היה יכול להביא אותי. הוא היה יכול להביא אותי בדרך נס, כמו שהוא הוציא אותי ממצרים בדרך נס, ולשאת אותי על כנפי נשרים, ואני אהיה בהר סיני.
אבל למה במקדש לא
ספרו מעליהם? כי במקדש זה כבר מהעניין של כי תבואו אל הארץ. ואז ממילא במקדש סופרים מהיום אחרי הקורבן. זה פילי פלאות. זה יסוד שהרבי מביא באחד המקומות שלו, זה מיימר נפלא. היסוד הזה, לעניות דעתי, הוא פתיחה, הוא פתיחה למה שהתחלנו בפעם הקודמת, שזה לפני שבועיים, אנחנו לא... רק בוימר היה באמצע. אז ממה שהתחלנו, זה יסוד עצום, עצום, עצום. התחלנו, קיבלנו מטלה, ואנחנו נמשיך אותו בעזרת השם גם אחרי ספירת העומר, כי אנחנו רק מתחילים. והמטלה הייתה שכתוב בסידור הרבה ספירות, אבל קצת, טיפה, 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 לא בספירות, טיפה, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אז כל עבודת, לדעתי, כל עבודת התורה היא העבודה הזאת, לעניות דעתי, אני אומר לכם בזריקה לאוויר עכשיו, וישמע חכם ויוסף לקח, ואני אשמח אם אנשים יגיעו פה להבנות עם זה. לעניות דעתי, כל מסכת אבות הולכת לקראת הפרק השישי הרי. זה חמישה פרקים במסכת אבות, והפרק השישי, אותו נקרא בשבת, כי הוא הפרק לקראת מעמד הר סיני. ועיקרו של הפרק השישי הוא 48 דרכים שהתורה נקנית. איפה אני יודע זה עיקרו של הפרק השישי? כי כל הפרק השישי נתקן לקניין תורה. ובפרק השישי כתוב שיש כהונה ויש מלכות ויש הכל, ויש גדולה תורה שמהכל, כי ב-48 דרכים התורה נקנית. תספרו שם, תראו 49. תספרו, תראו 49, ואז תראו איך הרב מברטינורה וכל המפרשים מחברים שניים ואומרים שזה אחד.
אותם שניים?
ואני הסדייתי, אני אומר לכם להעביר, שיש 49 דרכים. זה 49 מעלות, 49 מעלות, שתורה שעל פה נקנית, שתורה נקנית, וכל העבודה של הספירה, כל העבודה של הספירה היא בעצם עבודה שמתחילה מאותו רגע של ההתפכחות והחסד שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא שהוא לא לוקח אותנו על כנפי נשמה. אתם מבינים למה אני קורא לזה חסד? כלומר, היכולת להגיע על כנפי נשרים היא למעלה מהספירות, היא למעלה מהכל. זה הלילה הראשון, וזה היום הראשון. אתם יודעים מה העניינו של לילה הראשון של פסח? ביטול גמור. בערב תאכלו מצות. אין עוד יום שאומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. הציווי הזה של אכילת מצה, יכולת להגיע למדרגה כזאת, של תשביטו שאור מבתיכם, שהתחיל בבין הארבעים של י' ד' ומגיע לסיאו בליל תתוו, סיאו זה דהיינו שאני אוכל את הביטול הזה, לא רק שאני מקיים את הביטול הזה, במעשה ובמחשבה. כי הביטול נעשה במחשבה ובמעשה, תשביטו. אז לא רק שאני מקיים אותו, אלא אני אוכל אותו בפועל, אני אוכל, אני חי ביטול, אני חי את הביטול הזה באופן גמור, זו מציאות שאפשר לחיות בה בדיוק רגע אחד. ביום הזה של הביטול הגמור, נישאים על כנפי נשרים. כשאדם נמצא בביטול כזה, הוא ניסה על כנפי נשרים למקום שהוא בכלל לא שייך אליו. הוא שייך מבחינת המהות. הוא שייך מבחינת שאני בן של אבא. הוא שייך, קוראים ליום הזה, ועברתי בארץ מצרים. מבינים? קוראים לרגע הזה פסח. הרגע הזה נקרא דילוג. זה כל ההגדרות של הרגע הזה. הרגע הזה הוא מציאות מדולגת, הוא לא מציאות של... זה לא מלכתחילה הריבר, זה לא מחסומים שאני צריך לעבור ולדעת איך, זה לא דילוג מלמטה. אתם מבינים מה אני אומר? זה מציאות כזאת ש... שלא מלאך, לא שרף, לא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. כל ליל הסדר בנוי על ארבעה, 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 וגם הפסקה הזאת. לא מלאך, לא שרף, לא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. השם ולא אחר. והארבעה, ארבעה, 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 בכל הספרים הקדושים זה ארבעת העולמות. ארבעת העולמות זה הסדר שכל דבר מגיע אליי. כל דבר מגיע אליי דרך שלבים. הוא מגיע אליי מרום, רום, 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 מעלה, הן על המציאות דרך שלבים, ומפה מלמטה אני מתחיל לפעול. ויש מה שנמצא למעלה, כי ארבע העולמות זה עולמות. זה כבר עולמות, זה כבר עולמות. זה כבר אלמים, זה כבר, נכון? זה גבוה ממני, גבוה מעל גבוה, מעל גבוה. הספירות שאנחנו מדברים עליהן בעומר זה של עולם האצילות. בסדר? אבל ליל הסדר הוא מעל, הוא לפני הספירות בכלל. לכן כל הסתירות האלה של... תספרו 50 יום, 7 שבתות תמימות יהיינה. זה, 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 הכל מובנה, ואחרי שנפתחה לי התפיסה הזאת של, של, שהמדרש של הרן, עם התוספת הזו, שצריך להבין שבעצם היום הראשון, לפי ההבנה של הרבי ברן, ההבנה היא ש, שבעצם היינו, ביום הראשון לא שייך להתחיל לספור ספירת העומר בכלל. זה מציאות הפוכה מספירות. זה מציאות הפוכה מספירות. הספירות מתחילות עם השקיעה של היום הראשון. כשהיום הראשון מסתיים, היכולת להתחיל בכלל את היום השני. שאז זה כבר דין רשות של מצה. היכולת להתחיל את היום השני בכלל, מתחילה מחסד. וזה חסד שבחסד, ואחרי זה עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. אבל שם מתחילות הספירות, והן מגיעות עד לשבועות. עוד פעם? בדיוק. בדיוק. לזה נגיע לאט לאט. מלכות זה הכי למטה. אבל הכי למטה הוא הכי למעלה גם. נכון. לכן לאט לאט, אני עוד בכלל לא שם. אני עוד בכלל לא שם. אנחנו נלך לאט 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 לאט. ואני לא מדבר על ספירות, אני מדבר על מידות, מידות טבעיות, מידות. את זה הקדמנו לפני שבועיים. אנחנו מדברים על מידות. אנחנו עוסקים בעבודת המידות. מה שהקדמנו במשפט אחד הוא שכשאנחנו עוסקים בעבודת המידות, אנחנו מדברים בשני מובנים. ספירות יכול להיות גם בסידור. מידות זה אנחנו. ואני חושב שלזה רב אברום מתכוון. לא יודע מה זה עוד שבעוד. לא יודע. ספירות זה אנחנו. זה כל אחד, הוספרתם לכם שדיברנו, איך ללטש ואיך להביא את הספיר הזה ואיך להבהיק את זה. זה לא, זה לאו מילת הפשיטה. זה כל העבודה. זה כל העבודה. וזה קודם לתורה, זה הדרך ארץ שקדמה לתורה, זה המסכת אבות שקדמה לתורה, זה הדרכי קניין תורה, תלמוד, שמיעת האוזן, דיבוק חברים, דקדוק חברים, עד האומר דבר מפיור. עכשיו, כשאנחנו מדברים דבר על מידות, רק נגמור את המשפט שאמרנו, כשאנחנו מדברים על מידות, אז נזכור רק את הנקודה הזאת, שמידות נקראות מידות, דיברנו על זה בפעם הקודמת, משתי סיבות. קודם כל, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא מדיד, בסדר? אין דבר רע ודבר טוב. אין דבר רע ודבר טוב. אלא זה תלוי במידה. הכל תלוי במידה. במובן הזה המידות הן ההקדמה לתורה. איך בלי מידות אתה יכול להיכנס לכולי. ומצד שני, כשאנחנו מדברים על מידות, אנחנו מדברים על המידות האלוקיות. מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. עכשיו זה הפוך. וכשאנחנו אומרים שהוא רחום, אנחנו מתכוונים לרחמים אינסופיים. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. יש פה יותר מדי אשכנזים, לא יודעים... רחמים פשוטים ביקשנו ממך. אה? מוכרחים מישהו שיחזיר אותך למקורות. נכון? זה היסוד, רחמים פשוטים. אב הרחמים, מקור הרחמים. היסוד של הרחמים הפשוטים, 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 ומידך הפשוטה קיבלנו. רחמים פשוטים קיבלנו, ביקשנו ממך. אז כשאנחנו מדברים על הוא רחום ועל הוא חנון, אז אני בא ואומר, כל ימיך תעבוד על זה שאתה רחום מפני שהוא רחום. הוא רחום אינסופי. אינסופי, אני מזכיר לכם את הנקודות, זה נקודות היסוד, לכן צריך לבנות אותם. הוא רחום אינסופי, פירושו שהרחמים הם אינסופיים, ובאותה מידה שהרחמים הם אינסופיים, הרחמים לא סותרים את הגבורה ואת החסד, את התפארת ואת הנצח ואת ההוד, כי הם אינסופיים. אצלנו הם מדודים, דהיינו הם נבדקים אחד אחד. הם גם סותרים אחד את רעהו. אבל במקור הכל אחד. בסדר? אז כשאני מדבר על מידות בכלל, אני מדבר על שני דברים, לא להיבהל מהם. הם שני דברים שרק כשעובדים עליהם ביחד, בכלל יש לנו מה לדבר בחיים אם רוצים להיות אמיתיים. על המידות הפשוטות. מידס, תהיה בן אדם, זיין המנץ'. אל תהיה נחס. מה אתה בכלל? מי אתה בכלל? זה המידות. זה המידות. זה המידות. ובמידות האלה נצטרך, כלומר, אם זה לא נבחן בהם, אז סתם בלבלנו במוח. בסדר? ובמובן הזה דיברנו, אתם זוכרים, אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין יראה. יש מידות שקודמות לתורה, ויש מה שהתורה לוקחת אותי להבין שהכל מדוד מהאינסוף. בסדר? זה מידות שנאצלות מהמידות האינסופיות. ולכן הן נקראות מידות, זה כאילו, זה מילה סתירתית. זה, כשאתה מדבר על אינסוף, איך אתה אומר מידה? מה פירוש מידתו של הקדוש ברוך הוא? זה סתירה מיני ובי. בסדר? כי אין מידתו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה מעל המידות ומעל ההגבלות. אלא ש ההופעה של הדבר הזה, אתה יכול להיות רחום. ועכשיו נקודה אחת שבה נתחיל היום, ומתוכה ניכנס בעזרת השם הלאה. מה בכלל המשמעות הזאת של... של, של, מה המשמעות של... שלאדם יש מידות אלוקיות, או ספירות אלוקיות. מה המשמעות של זה? להגיד שהאדם הוא ברור של הקדוש ברוך הוא, הכל הוא מהקדוש ברוך הוא. מה המשמעות? אדם הוא אדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. מה? כשאנחנו מדברים על המידות, על הספירות ממילא, אנחנו רוצים לומר יסוד אלוקי, שהוא היסוד, עוד פעם, של שני הרבדים. המכלול שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, משתקף באדם. על זה אומר הפסוק, מבשרי אחזה אלוה. המכלול משתקף באדם. יש שם סתירות, יש שם כוחות מנוגדים, אבל יש שם מכלול והוא משתקף באדם. הוא לא משתקף בברואים אחרים. המכלול הזה של המידות. וכשאני אומר שהוא משתקף באדם, הוא מופיע באדם, בגוף שלו, בשיקוף, בנפש שלו, בחיים שלו. מכלול המידות או מכלול הספירות האלוקיות משתקף באדם. זה המושג של בצלם אלוקים עשה אותו.
זה סוג של ראי.
לכן ההקדמה לכל היא המידות שקודמות לתורה. כי שלא יעלה לך אדם לראש בסגנון הישראלי, אני אפר ואפר, והמדבר פה הוא הסוף של הסוף של הסוף של המוגבל של המוגבל של המוגבל, ואנוכי תולעת ולא איש, ומפני שאני אפר ואפר, גם את זה הזכרנו בפעם הקודמת, ממילא אני אפר ואפר שלך. כן.
אולי בצלם זה כמו בצל, כמו אנחנו אומרים את הצל שלו.
הרמב״ם במורה אומר שבצלם זה בצל. הרמב״ם במורה אומר שזה המקור של המילה. צילך על יד ימינך. צילך על יד ימינך, זה אם אתה רוצה לראות אותך, תסתכל בצל. שר צילם מעליהם, אומר רש"י, מת הקשר שבהם. אין מי שיגן עליהם. כי הצל שלהם זה מצילו. עכשיו, ומשם אגב הספירות העליונות של אצילות, זה בא מאותה מילה. אצל. כשאני אומר שמשהו אצל מישהו, אז הוא בעצם בצל שלו. אצל אבן האזל. נכון? שם קובעים בנביא. אצל אבן האזל. אצל אבן האזל זה אצל. רש"י אומר שעל יד זה כמו אצל, ואצל זה כמו על יד. אתם זוכרים?
אצלל.
בדיוק, אצילי. בדיוק, בדיוק. זה הכל אותו דבר. כן, זה הכל זה. עכשיו, בוא נסדר את זה טיפ-טיפה, ככה ממש בשביל ההתחלה, ואחרי זה אני באמת רוצה שתעשו שיעורי בית. השיעורי בית שאני רוצה, יש כאן תניה שנייה? אני אחלק פה שיעורי בית. שיעורי בית מצוינים, הרי זה לא בעיה להוציא עמוד אחד, נכון? נתניה, אחרי זה, לחלק אותו לשיעורי בית. תתוו, פרק תתוו באיגרות הקודש. איגרת הקודש תתוו. איגרת הקודש תתוו, אחרי הנוכי אפר ואפר שם, באיזשהו מקום, אומר, והנה כלל יוד הספירות, ושם, מה זה? ושם, זה אחרי זה רב שימן, אני לא מבין איך היום עושים בוז וזה, וזה יוצא את דפים, אז שיהיה איזה דף לאוילם שיעברו עליו לקראת שבוע הבא. מה שאני אומר קורה מיד. איזה סדיק, אתם לא יודעים מה זה. אתם לא יודעים מה זה. לרוחה ואובי, שהיה נראה לעין, קודם שנשרף, מי נשרף? רגע, בוא הנה, בוא אני אראה לך מה צריך. הלו, מה ברחת? זה לא רק, מה?
שיף, זה לא מגע. אין בטאץ', כן? זה כל הפרק.
זה לא כל הפרק, זה התחלה. סליחה, זה כל הפרק. רואי, זה תמשיך פה. זה כל הפרק. שוי, עכשיו העסק מתחיל. פה זה מתחיל, לפני כן זה הקדמה. של אנוכי אפר ואפר. מפה, והנה כללות היוד סמך. אני עוד רגע קורא איתכם רק את ההתחלה של זה, אבל באמת באמת אני רוצה שתעבירו את זה ביניכם, כי זה באמת השיעורי בית כדי להתחיל את זה. בסדר? אז אפשר להעביר את זה לכולם, גם לעזרה. שיהיה את זה, זה דף מאוד חשוב. הוא עובר על שבע המידות. יסוד מאוד פשוט. הוא מחלק את זה לשלושה חלקים, נתניה. הוא מחלק את זה לשלושה חלקים. אני אקרא את זה בשנייה אחת, אני אקרא את זה בשנייה, כדי שתיכנסו לתחושה של זה, והנה כללות העשר, בואו רושב לידי, תראה איפה עושים פה צ'וק וזה, והנה כללות העשר ספירות, המחשב זה סך הכל תירוץ, אני רוצה שתשב איתי קצת, והנה כללות העשר ספירות שבנשמת האדם, נודע לכל שהמידות נחלקות בדרך כלל, בדרך כלל זה לא usually, כמו שאנחנו קוראים היום, אלא באופן כללי, לשבע מידות. האמת היא שיש עשר ספירות, שלוש של השכל, חוכמה, בינה, דעת, ושבע המידות. הוא עוסק במידות. המידות שייכות לחוויות, המידות שייכות לאיך זה קשור אליי, המידות שייכות למה שאני. השכל הוא מנותק ממני. והמידות נחלקות בדרך כלל לשבע מידות, וכל פרטי המידות שבאדם באות, כל פרטי המידות שבאדם באות מאחת משבע מידות אלו. כל מכלול האדם קשור איכשהו לשבע המידות האלו. אני על זה אומר במשפט אחד, אני אומר לכם ממש רק הקדמות עכשיו, טיפה, 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 וממש ניכנס לזה בפעם הבאה, אבל באמת אחרי שהוא יבואי, כי בלי זה באוויר. אפשר להגיד שהעולם בנוי על מספר יסודות, למרות שבו זמנית יהיה נכון, אם יבוא מדען ויגיד לי, אדוני, מה אתה מדבר? אני אתן לכם דוגמה. אפשר להגיד שהעולם בנוי על שלושה צבעי יסוד. צהוב, כחול, אדום. נכון? ציירים? צהוב, כחול, אדום. למרות שיהיה מדען שיבוא ויגיד לי, אדוני, האדם יכול לראות בעיניים שלו מיליון גוונים. ולהוכיח את זה. מה אתה אומר לי צהוב, כחול, אדום? אני יכול לראות גוונים שלא קשורים לזה. שמעתי, יש שלושה צבעי יסוד. ואין סתירה. זה שבע מידות. יש שבע מידות ואין היסוד. יש מיליוני גוונים, אבל יש שבע מידות. בסדר? זה שבע המידות. ואין פתח אליהו. כשתדעו רחמים פשוטים, גם אולי תגידו פתח אליהו בטעותם אחת. ושם כל יסוד המידות מופיע. שם כל יסוד המידות מופיע, והוא מופיע פיזית. הוא מופיע פיזית. לא להיבהל מזה, זה יסודות שכן צריך ללמוד. יסודות שצריך ממש ממש להכיר אותם, כי הם מדהימים, הם נפלאים מבחינת ההבנה. היסודות הפשוטים, אחרי המוחים, אחרי השכל, מתחילים המידות. והם הידיים, בסדר? דרוע ימינה, דרוע שמאלה. הזרוע הימנית, היד הימנית היא היד המקבלת. היד הימנית היא היד המחבקת. בדיוק. היד השמאלית היא היד הדוחה. אלא, מה זה? נכון מאוד. אין ליד השמאלית את אותו כוח פיזי של היד הימנית לעשות את הפעולה הזאת. דרוע ימינה, עכשיו כשאני מדבר על ימיניך ועל ידיך ועל ימיניך, כשאני מדבר על התפילין של הקדוש ברוך הוא, על ידיך ועל ימיניך ועליו, אז מה פירוש אצלו? זה צריך להבין אחר כך, אבל מבשרי אחזה אלוה, זאת אומרת אני נותן לך רשות, זה החשיבות של האיגרת הזאת, להבין אותך ואחרי זה להבין אותו. לכן כשנתת לי בהתחלה את זה, יש התחלה ארוכה לאיגרת הזאת, שמאוד כדאי להביא גם אותה. וההתחלה זה מין התנצלות ארוכה 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 עם ההסבר הנפלא של ואנוכי עפר ואפר של אברהם אבינו, שאיזה מין חוצפה זאת זה לנסות לעסוק בי עכשיו כדי להבין. ואחרי התנצלות המחבר מתחיל הסיפור. כל ההתחלה של האיגרת, בסדר? האיגרת מתחילה בוהנה. אבל כל ההתחלה שהיא ההקדמה היסודית לאיגרת, זה אני הולך לעשות פעולה לא הגיוני. אני הולך לעסוק עכשיו בעיניים שלי ובאף שלי. ואני אומר לך שמבשרי חזה אלוה, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שתכיר אותו. בסדר? המידות מאפשרות לך להעביר את מה שיש פה בשכל הזה לדברים שהם שלך, שהם חוויות. אגב, המידות גם מאפשרות לשנינו להתחבר. לא השכל. המידות. השכל דרך אגב מנתק בינינו. אני רוצה שקט, אני רוצה ללמוד. המידות מאפשרות לי לחוות משהו דומה לי, או לא דומה לי, לרחם על חתול, או לאהוב, או לירה, או... אז עכשיו אני טיפה קורא את זה רק מלמעלה, ואז בעזרת השם לאט לאט. והנה כללות העשר ספירות שבנשמת האדם נודע לכל, שהמידות נחלקות בדרך כלל לשבע מידות. וכל פרטי המידות שבאדם באות מאחת משבע מידות אלו, שהן שורש המידות וכללותן. כלומר, יש מיליון מידות, ואלה שורש המידות וכללותן. תזכרו, חייב גם להיות קשר בין אחת לשנייה, למרות שהן סותרות.
אתה רוצה שרמות שונות של קשר? זה הכוונה?
רמות שונות של, רמות שונות של דומיננטיות, רמות של סתירה בין אחת לשנייה, אבל בסוף אין אחת.
ומזה כל ההתפרטות של
המידות. זה ההתפרטות של כל המידות כולן.
אני רוצה להגיד, אתה חושב בחינת... על אדם מסוים שהוא בחינת חסד שבגבורה או התפרטות?
לא אומר שהאדם הוא בחינת חסד. עכשיו פועל בו החסד שבגבורה. הוא צריך לדעת מה הנקודה היותר קיימת בו. אבוך במאי הווי זהיר תפי. הגמרא שואלת הרבה פעמים. אבא, במה היה זהיר במיוחד? מה פירוש איך? הרי אסור מצווה קלה וחמורה, ומה פירוש במה היה זה? איפה האור שלו הופיע? מה הייתה הנקודה שלו? מה הייתה הנקודה? איפה? מי הוא היה? בסדר? מה הוא היה? מה הוא היה? אתה צדיק מתוק. שכוח, זה באמת בזמן. הלאה, אתם רואים, באות מאחת משבע מידות אלו שהן שורש כל המידות וכללותן, שהן מידת, עכשיו הוא מתחיל, שהן מידת החסד, זה ממש הכותרות רק, להשפיע בלי גבול. חסד זה השפעה ללא גבול. הבנתם את המושג חסד? חסד, השפעה ללא גבול. אתם רוצים להכיר את המילה חסד במובן הלא יפה שלה?
חסד.
עריות. השפעה ללא גבול. בסדר? זה חסד. חסד זה שאני משפיע, וזו מידה או לא מידה? זו מידה בסיסית, זאת מידת יסוד. אגב, המידה הזו, חסד, באה מהמושג היותר פנימי שנקרא אהבה. עצם האהבה היא לאהוב. לאהוב. את מה? את הכל. לפני שאמרו לי את מה לא, אני רוצה לאהוב את הכל.
אהבה לא מגיעה מהחסד? לא. אין מידה כזאת אהבה.
לא, 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 לא. זה הפנימי וזה החיצוני. חכה, נגיע. יש, לשניים הראשונים יש פנימי וחיצוני. אהבה ויראה מתבטאים בחסד וגבורה.
חילו וחילו מהשורש של הכל.
בדיוק. בדיוק. חילו וחילו וזה היסוד של הכל. אז החסד נועד, זאת המידה באדם, שרוצה להשפיע בלי גבול. נדבר לעשר שניות על הקודש ברוך הוא, עולם חסד ייבנה. הרצון להשפיע, הרצון להשפיע בלי גבול. בלי גבול. הלאה. ומידת הגבורה, לצמצם מלהשפיע כל כך, או שלא להשפיע כלל. למשל, מידת הגבורה באה ואומרת, ההשפעה פה צריכה להצטמצם. ומה אומרת מידת הגבורה? מידת הגבורה אומרת, ההשפעה הזאת של החסד לכל נותנת אוכל לכל האורגניזם, למזיקים, לטפילים, לחיידקים, לכל הווירוסים, כולם אוכלים. כולם נהנים, הכל נהנה. וכולם צריכים להנות.
אנטיביוטיקה זה
לבחינת גבורה. כן. לכן עמי, וכשזה לא מאוזן, נכון? אז המידה של החסד משפיעה על הכל. עכשיו, כשהחסד מופיע בכל, עכשיו נצטרך להבין, אז מה זה חסד שבחסד? זה מאוד מסוכן. מה זה? שם הכל מתחיל. ומידת הרחמים לרחם על מי... אגב, עכשיו עוד משפט אחד, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, המידות מחולקות לשלושה חלקים. או כל דבר בצהל. הן מחולקות לשלושה חלקים, והשלושה חלקים זה ימין, שמאל ואמצע. ימין זה ההשפעה. חסד זאת המידה הראשונה, אבל קודמת לה במוחין החוכמה. החוכמה זה לקלוט הכל. זה לא הבינה להתבונן. תפסתם מה אני אומר? החוכמה זה לקלוט הכל. התינוק, כן, זה החוכמה הראשונה. החוכמה של ההתחלה היא קליטה של הכל. כשאני רואה תינוק, אני מתפעם מהחוכמה שלו. נכון? לא מההתבוננות. הוא לא יודע להבחין. הוא לא יודע להגדיר מה לא. מה זה? זה חושך מפה. הוא לא יודע להגדיר, חשבתי פתאום משהו קורה פה. הוא לא יודע להגדיר מה כן, מה לא, עד מתי, באיזה שעה. אבל החוכמה שלו אתה בהלם. הוא קולט ככה. הוא קולט הכל. במובן הזה הוא קולט גם מה שלא צריך. הוא קולט הכל, חסד. אז יש צד אחד שנקרא צד הימין. בסדר? זה החלקים הימניים. בצד הזה נמצאים החוכמה והחסד והנצח. ויש את הצד השמאלי. ובצד השמאלי נמצא הצמצום, יד שמאל. ובצמצום נמצא הצמצום במוח, הבינה, ההתבוננות, מלאכת הצמצום היא להגדיר, להבין. רק השבת חשבתי פתאום על מושג שהוא מדהים, אני לא רוצה להיכנס אליו. סייג. מה אומרת לכם המולה סייג? תעשו עם היד, מה זה סייג? תעשו עם היד, סייג? מסורת סייג לתורה, מה פירוש? מסורת מפריעה לתורה? נדרים סייג לפרישות, מעשרות סייג לאושר. מה פשוט סייג? אז הפכתם את המילה למשהו חדש? מרים להנחתה. בולט, כמה רץ 100 מטר? 9.62 בטח א' ב' ב' נשקה את אתה 9.62 אתה ראית אותו רץ? ראית או לא ראית? כמה זמן ראית? כמה זמן ראית? תקשיב טוב לשאלה. כמה זמן ראית אותו רץ? כמה זמן ראית? כמה זמן ראית? 9.62 כמה זמן? נכון שהוא רץ 9.62? נכון?
כן, אבל לפני ואחרי.
מה לפני ואחרי? מה הוא עושה לפני?
שהוא מתכונן...
20 דקות.
עושה מטה...
אתה יודע מה הוא עושה 20 דקות? 20 דקות הוא עשה סייג. 20 דקות הוא עצר את כל הכוחות, ואז הוא היה יכול להרביץ 9.62. עכשיו, הבנתם את המושג סייג?
הרש"ר שומר על עזר כנגדו שכל המילים שאדומות הם עניינים של הגבלות. עזר, עשר, עצר... כל ההטעות, כל ההטעות, זה מילים של הגבלות שמסייעות למי שעוזרים לו, עוזרים אותו.
פילי פלאות. זה כמו פילי לקבל את החסד.
כן, זה פילי פלאות. זה מושג מדהים, סייג. וזה העומק של ועשו סייג לתורה. כי מה זה מסורת? אתם יודעים מה זה תורה? אני אשיב לבוכם. אתם יודעים מה זה תורה? תגיד סברה, אתה בלבל את המוח. ופתאום באמצע הסברות, אחד אומר לי, כאילו, אבל אצלנו נהגו אחרת. ואיך תבטל במקום אחר? אני רוצה להבין מה אומרים פה. המסורת היא מה שיאפשר לך להיות בולט. אתה רוצה לרוץ? מסורת סייג לתורה. אבל המעשרות מפריעים לו עכשיו. פיזית. מעשרות סייג לא עכשיו. גדר, אצלכם עושה מיד תפיסה של גדר. אתם מבינים שבמקור כל המידות הם אחד? הסייג הוא היכולת להביא בי כוח שלא ידעתי בכלל שקיים בי. כדי להגיע למהירות שאני בכלל לא יודע שבמציאות האנושית שלי היא אפשרית, אני צריך את הסייג. סוגה בשושנים, זה מילה מדהימה. זה פי לפלואים. אז המושג הזה של לצמצם מלהשפיע כל כך, או שלא להשפיע כלל, זה שני דברים שלכאורה סותרים לגמרי. לצמצם מלהשפיע כל כך, זה לצמצם כדי להשפיע. שלא להשפיע כלל, זה לא להשפיע הנה. אבל במקור זה הכל דבר אחד. ומידת, כן, כן. יתגבר כארי, פלא פלאות. מה זה לכבוש את היצר? מה זה לכבוש את היצר? חשבתם פעם מה זה לכבוש את היצר?
כביש.
מצוין, כבישה. אז מה זה לכבוש את היצר? זה לעשות מלפפון ירוק מלפפון חמוץ. זה לכבוש את היצר. זה מה זה לכבוש את היצר? זה לכבוש, אני יודע, אנחנו ישר חושבים, לכבוש, זה לכבוש, ולגלות למלפפון הירוק הזה שכולם אומרים שהוא כולו מים והוא לא שווה כלום, נכון? והוא חצי גרוש וזה, נכון? שהוא מלמיליאן. תכבוש אותו, אתה תגלה שהוא חמוץ. אתה יודע מה אפשר להוציא ממנו? אתם לא מבינים, אבל מלפפונים של סבתא שלי כזה. אתה יודע מה זה אפשר לצאת? אתה יודע מה יכול לצאת ממלפפון כזה?
שמיר.
זה פילה פלוינט. אתה יודע מה יכול לצאת מכובש אמיתי?
מלמיליאן.
אתה יודע איפה כתוב לכבוש? וכבשוה.
גם לכבוש.
וכבשוה, אתה הולך למגילת אסתר.
המלכה היא מבית.
מה זה?
המלכה היא
מבית. זה אסתר, אני מדבר איתך בבראשית. וכבשוה. נדמה לי שבשיעורים הראשונים דיברנו עכשיו על וכבשוה. אתם יודעים מה זה וכבשוה? מה זה וכבשוה? וכבשוה זה תרביצו לכולם?
דרכו של האיש.
זה לתת דרכו של איש? מה זה וכבשוה? וכבשוה זה תביא, תעשה כבישים. וכבשוה תגלה לכל מלפפון מהו. תגלה לכל, מה?
שהכיבוש
משחית. מה שהכיבוש משחית, ברור? הכיבוש משחית אם אין לי שום קשר לנכבש, למציאות הנכבשת. הכיבוש משחית, כביש זה משחית או שכביש זה בונה? ברור שאם אין לי שום קשר, וזה הכל נועד לפיתוח האגו, אז הוא משחית, ברור? כמה סכנה יש, כמה תופעות לוואי יש, ברור מי מידם בזה בכלל. נכון, נלחנמי, יש בכיבוש, מה?
אם אין סייג, אז הוא משחית.
נלחנמי, אם אין שם סייג, אם אין שם כיבוש פנימי, אז הוא משחית, נכון? טוב ערך אפי מגיבור, הוא מושל ברוחו ולוחד עיר. איזהו גיבור הכובש את יצרו. אז מסביר, הרי איזה סתירה פנימית. אתה אומר שאיזהו גיבור הכובש את יצרו, והפסוק שאתה מביא מה אומר? שמושל ברוחו יותר טוב מלוחד עיר. אז מה אמרת שגיבור זה כובש את יצרו? אתם מבינים את השאלה שלי? הרי הפסוק לא עוזר לך, הפסוק סותר אותך. כי בפסוק כתוב שטוב ערך אפי מגיבור. ואתה אומר, אומר הרב מברטנורה, לא הבנת את בן זומה. טוב ערך אפיים בזמן שהערך אפיים בא מגיבור. המם, בדיוק. לא המם היחס, לא המם היתרון, אלא המם של מתוך, מם המתוך.
כי אחרת הוא סתם ערך אפיים, הוא לא
אכפת לו. בדיוק. או, אתם יודעים מה זה מושל ברוחו מלוחד עיר? זה שאדם מושל ברוחו, יפה מאוד. אבל הוא לחד את העיר, ועכשיו הוא אומר, אתם יודעים בכלל מי שמה לחדתי את העיר? אני לחדתי את העיר כדי לדעת מה כל אחד רוצה, אני רוצה לחבק את רוחם. אני רוצה לשתוק, אני רוצה לחבק, אני רוצה לחבק אתכם, אני רוצה להמשיך, בוא עכשיו נראה איך מעלים את הכל למעלה. זה כל מה שרציתי פה בכלל. רציתי לכבוש כדי לרומם.
לכן אנחנו כובשים את הערבים.
אם זו הכבישה, זה נכון, ואם לא, זה תופעות לוואי. ברור. זה המושג של הכבישות. אז זה צמצום. מי לצמצם, מי להשפיע. פרו, אורבו. וכבשוה, מילאו, זה הכל המידות, זה הכל 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 המידות. אחרי זה באה מידת הרחמים. למה אמרתי לכם שיש ימין ושמאל? כי הבנתם למה החסד זה הימין? זה ברור, נכון? זה חסד לכל. זה הימין שרוצה לחבק הכל, הכל היא רוצה לתפוס אצלה, הכל. היא מקבלת, ימינו פשוטה לקבל שווים. נכון? זה הימין הפשוטה, אדם עם הימין שלו פושט את ידו. אדם מקבל הכל עם הימין. ואז בא השמאל ואומר, אני אבל עוצר, כדי לא ללכת לכאן, אלא ללכת לכאן.
שמאלך תחת לראשי.
ודאי. שמאלך תחת לראשי, אתה עוצר פה, וימינו תחבקני. ברור. ימינו תחבקני, שמאלו תחת לראשי. שמאלו זה הדינים, שמאלו זה הצירה פה. וימינו תחבקני. לכן, בלי להיכנס בכלל, אבל הוד שייך לספירות של השמאל. בינה, גבורה, הוד. הוד שייך לספירות של השמאל. ובלי להיכנס לכלום, מה שחייכנו בהתחלה, באמת, אני לא אגיד את זה כלום, רק מה שחייכנו בהתחלה, הוד שבהוד, אתם יודעים מה זה הוד שבהוד? זה הדינים של הדינים של הדינים של הדינים של הדינים. ורק רב שמעון בר יוחאי יכול להוציא את העולם מהדין.
איך עשו את הארון כזה דינים של
אופן? מי? את הארון, נכון? ההוד שבהוד 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 שבהוד. הוד זה, זה, זה. הביטול הכי גדול, זה טוב, נו, עוד שבעוד, אבל זה צריך את רשבי. עוד שבעוד צריך את רשבי. לא יודע, רגע. ומידת הרחמים, שזה האמצע, עכשיו אנחנו מגיעים לאמצע, לרחם על מי ששייך לשון רחמנות עליו. והיא מידה ממוצעת בין גבורה לחסד. למה? עכשיו ממוצע, אל תבינו לא נכון, ממוצע, זה לא ממוצע בבגרות. ממוצע זה לא ממוצע average. ממוצע זה גם לא משהו טוב בין שני דברים רעים. אלא ממוצע אומר את הדבר הבא, יש פה שתי תכונות, והממוצע, הרבה יותר, הוא הדבר העליון שבא משתיהם. זה היותר גבוה. הממוצע הולך ונהיה גבוה יותר. חסד, גבורה, ייצור, תפארת.
כמו עוד חטא.
יפה מאוד, כמו החטא בכתיבת סתם. הם ייצרו תפארת. ואחרי זה, הנצח וההוד ייצרו יסוד. לכן הדעת היא המידה הפנימית העיקרית, היא פנימיות כל המידות. הכל, 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 הכל נמצא בדעת.
גם המלכות? גם המלכות, זה כולל את הכל?
מלכות כן, גם כן, כי היא האמצע, היא הסוף של האמצע. היא הסוף של האמצע. כי היא הכל, תלוי איך אתה סופר, אם אתה סופר מלמעלה, מאיפה זה מתחיל, מכתר או מחוכמה, זה ניכנס, בעזרת השם. אבל לדעת היא הכל. לפעמים היא לא נספרת, כי היא הכל. היא לא נספרת. על זה נדבר לאט לאט הסוף. אבל אתם הבנתם את המושג רחמים? מה אומרת המילה רחמים? אני יכול לרחם, למשל, על משהו שלא שייך בכלל להגיד אהבה כלפיו. ניקח דבר פשוט, אני אוהב משהו שדומה לי, אני אוהב משהו שאני יכול להרגיש אליו קשר. לא יכול להגיד שאני אוהב, אני אוהב ענף. מוזר. אני אוהב את העולם, אני אוהב את הטבע, אבל אני, מישהו יבוא אליי ויגיד שהוא אוהב ענפים, יש לי ידידים שטפלים בזה. אבל אני יכול לרחם על ענף שסובד.
מדרגות גבוהות הוא אומר שהרב קוק הוא אהב ענפים.
נכון מאוד, בדיוק. זה נחינמי, כי הוא מבין שזה מחובר. אני כן, אני במקום שלי, זה בסדר, לאט לאט אני אוהב חתולים, אבל זה לא נכון, אני מרחם, זה לא אהבה במובן ה... אז אני מרחם על מי ששייך לשון רחמנות עליו. אז מצד אחד הרחמים זה הרבה יותר נמוך. למה אני מרחם על החתול? כי הוא עושה מיהו, כי הוא רעב. נכון? לכן אני מרחם עליו. זה משהו שיותר קל לעורר אותו. אני אטום היום. לא בא לי לאהוב כלום. לא רוצה כלום. תעזבו אותי כולכם. מכירים את הרגע הזה? לא רוצה לראות כלום. וכולי. ואת הוכולי, מה שנקרא יותר עדיף שאני לא אגיד. ואז אני יוצא, והחתול הכי מעצבן, של השכנה הכי מעצבנת, בסדר? נמצא עם הזנב הכי מעצבן, מתחת לאבן. ואני עובר לידו. אתם יודעים בשביל מה? כדי שאת הדיקט הזה תעורר מידת הרחמים. ומידת הרחמים תעורר בי את מידת החסד. עכשיו, אני לא אוהב זנב של חתול, ודאי לא את הזנב של החתול הזה, ודאי לא את השכנה מהסיפור הקודם, ודאי לא את כל... ממש לא, וודאי לא את עצמי עכשיו. אז איך הזנב של החתול הצליח לעורר בי את זה? כי הוא הכי מלמטה. עכשיו, את מה הוא עורר? כי זה מידות אחת.
מה?
כי המידות הן אחדותיות. אז הוא עורר בי את האב. האבות זה אברהם, יצחק, יעקב, אברהם זה החסד, ויצחק זה הגבורה, יעקב זה הרחמים והתפארת. התפארת גם נוצרת, למה זה נקרא גם תפארת? כי התפארת יכולה להיווצר, תפארת זה יופי, תפארת יכולה להיווצר מהרמוניה, היא לא יכולה להיווצר בלי הרמוניה. התפארת יכולה להיווצר כשיש לי צבעים שונים.
שמעתי מהרב ראם, ויש צבעים במידות, אז חסד זה לבן וגבורה זה אדום. ובפשטות היינו רואים שתפארת זה ורוד, אבל הצבע של תפארת זה צח ואדום. זה שניהם ביחד, זה לא ערבוב של
שני. יפה מאוד, יפה מאוד מאוד, נכון מאוד. צח ואדום ללבושו. הצבע של התפארת זה לא ערבוב של חסד וגבורה, אלא זה תוצאה. זה התוצאה של.
אני
סתם מניח אותם אחד ליד השני. אתה מחומם את שניהם. אנחנו נלך על הכל. אני מעריך במה שאני רוצה יותר לקצר, לכן אני רק מתחיל באמת, ואני רוצה שאתם תעברו על זה. ולפי שהיא מידה ממוצעת, נקרא תפארת. לעבור זה גם לא רק לעבור על זה, אלא לראות את זה בחיים. זה דברים מאוד משמעותיים. על דרך משל שהוא בגד צבוע, כמו בגדי תפארת על דרך משל, שהוא בגד צבוע בגוונים הרבה מעורבים, בדרך שהוא תפארת ונוי. בסדר? זה תפארת. ולכן מזה ענפים זה
פורות.
בסדר? מה שאין כן בגד הצבוע בגוון אחד, לא שייך בו לשון תפארת. עד כאן שלוש המידות הראשונות, שנקראות בלשון הפתח אליהו, דרוע ימינה, דרוע שמאלה ותפארת גופה, הלב. ועכשיו עוברים למה שנקרא בפתח אליהו הרגליים. בסדר? הרגליים. והם עכשיו המעבר של כל מה שדיברתי עכשיו, כאשר אני רוצה לקחת את זה ולהפוך למשפיע. עד עכשיו אמרתי רעיונות מאוד יפים. אני למשל יכול להיות מלא אהבה ולהישאר מתחת לשמיכה. אני אוהב את עמי, את מולדתי, את כל יושבי תבל, ועכשיו נרדמתי. זה לא קשור אחד לשני. אני גם חושב שצריך לצמצם את ההשפעה, וגם עכשיו נרדמתי. הרחמים הם ההתחלה של ההתעוררות, אבל שהיא באה משם ועדיין עוד לא קרה כלום. זה הרבה יותר גבוה מהמידות הבאות, אבל זה הרבה פחות ממשי. הידיים הן גבוהות יותר. הן גם חשובות יותר במובן שהן כותבות, הן מחבקות, הן מציירות. בסדר? אבל העמוד, האדם עומד על הרגליים. הם לא כוח המעמיד של האדם. כוח המעמיד הוא הרגליים. הכוח שהופך את האדם ונותן לו עמידה, בסדר? זה הרגליים שלו, לא הידיים שלו. וכאן הוא ממשיך, ופה אני רק קורא, אתם תמשיכו את זה. מה שאין כן, סליחה, ואחר כך בבוא ההשפעה לידי מעשה, דהיינו, בשעת ההשפעה ממש, צריך להתייעץ. איך להשפיע? מעניין שהוא לא משתמש פה עכשיו ברגליים, הוא משתמש בכליות. ונצח והוד זה שניים, והם פועלים כל הזמן ביחד. צריך להשתמש בדרך שיוכל להתייעץ. איך להשפיע בדרך שיוכל המקבל לקבל ההשפעה? כגון, שרוצה להשפיע דבר חוכמה ללמדה לבנו. אני נורא רוצה, נורא 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 רוצה לתת אוכל, נורא רוצה לתת אוכל, אני אבא ואימא, ואנחנו נורא רוצים לתת אוכל לילד שלי. אבל אני לא יכול לתת לו את האוכל שלי, כי הוא לא יודע לבלוע את זה. אני לא יכול. אז אני צריך להשפיע את החסד ואת הצמצום, את כל מה שתיארנו מקודם, אבל בדרך שמביאה לידי מעשה. בסדר? מקודם הדיון המעשי עוד לא היה בכלל. אתם מבינים מה אני אומר? מקודם עוד לא הייתי בכלל בבוא ההשפעה לידי מעשה. עוד לא הייתי ברגליים, עוד לא עברתי את תהליך הכליות, עוד לא עברתי את ההתייעצות. וההתייעצות יש תמיד שני צדדים, הצד של החסד והצד של הצמצום. הצד של החסד אומר אני רוצה לתת לו אוכל, והצד של הצמצום אומר צריך לטחון את זה דק דק דק, וצריך לתת לו חצי כפית ולא יותר. והם מתייעצים ביחד כל הזמן, וצריך את שניהם. הצד של ההוד זה הצד של הדין, שבפועל, במעשה, אומר צמצום, 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 עד הוד שבעוד. והצד של הנצח אומר להנציח, לתת, להופיע. בבוא ההשפעה לידי מעשה, דהיינו, בשעת ההשפעה, ממש צריך להתייעץ איך להשפיע, בדרך שיוכל המקבל לקבל ההשפעה, כגון שרוצה להשפיע דבר חוכמה ללמדה לבנו, אם יאמר, עכשיו הוא, האדמו"ר הזקן לוקח את זה מיד למצב, מה שתיארתי הרגע באוכל, אז הוא אומר, בוא נלך קצת יותר קדימה ונדבר יותר רוחני. אני רוצה ללמד את הילד שלי משהו. ממש רוצה ללמד אותו משהו. אם יאמרנה לו כולו כמו שהיא בשכלו, לא יוכל הבן להבין ולקבל. רק שצריך לסדר לו בסדר ועניין אחר, דבר דבור על אופניו, מעט מעט. ובחינת עצה זו נקראת נצח והוד, שהן כליות יועצות. שני הצדדים.
הוא לא מתייחס לרגע טרן צ'וקים?
לא, לא, מעניין. מעניין מאוד. טרן כליות וטרן בעין. וגם הן טרן בעין המבשלים הזרע, שהיא הטיפה הנמשכת מהמוח. דהיינו דבר חוכמה ושכל, הנמשך משכל האב, תודה, שלא יומשך כמו שהוא שכל דק מאוד. הדוגמה שלו היא הדוגמה של זרע. וטרן הבאים הם המקום שבו מתבשל, וצריך בכוונה את השניים. אגב, בכל הדברים האלה שצריכים שניים, מגלה הרפואה ומגלה העולם שלכאורה האדם יכול לחיות עם אחד. ולא רק לכאורה. והשניים הם כאילו לא חיוניים, אבל הם חיוניים. כלומר, הם נבראו. הרי לא יכול להיות שהם נבראו סתם. ונכון, יש שלב שבאמת אתה יכול עם אחד, כשהכל הכל מתאחד לזה, זה יכול להיות עם אחד. אבל עם שניים. ואז מגיע היסוד, שהוא כבר ההשתוקקות עצמה. יסוד ברית קודש. בסדר? ובחינת עצה זו נקראת נצח והוד שהן כליות יועצות וגם טרן בעין המבשלים הזרע שהיא הטיפה נמשכת מהמוח, דהיינו דבר חוכמה ושכל הנמשך משכל האב, שלא יומשך כמו שהוא שכל דק מאוד במוחו ושכלו, רק ישתנה קצת מהדקות של שכלו ויתהווה שכל שאינו דק כל כך כדי שיוכל הבן לקבל במוחו והבנתו, והוא ממש על דרך משל כטיפה יורדת מהמוח. זה פלא פלאות, אתם מבינים מה זה מבשריך איזה אלוה? כדי לקלוט את הבריאה נתנו לך אותך, תלמד אותך, תלמד אותך, ואז תבין שכשהקדוש ברוך הוא אומר בני בכורי ישראל, הוא מדבר בני במובנים האלה של טיפה שבמוח. נתנו לך, אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, נתנו לך באמת, באמת, באמת את הכוח לקבל את זה ממך לשם. ממש, כיפשוטו. או לא כיפשוטו, כיפשוטו ולהבין שאתה אפר ואפר וכו' וכו'. והוא ממש על דרך משל, לכן כשתלמדו את זה, הפסקה הזו חשובה שתעברו עליה, המון פעמים הוא יחזור, לא המון פעמים, מאוד מדויק מתי, אבל הוא יחזור על דרך משל ועל דרך משל, עד שתקלוט שאתה כל הזמן במשלים, אתה בסרט. זה לא באמת. וכשאתה ממש מבין, אז עכשיו עוד יותר חשוב שתבין שזה רק סרט. בסדר? אבל הסרט הזה הוא הסרט שדרכו הקודש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. והוא ממש לדרך משל כטיפה יורדת מהמוח שהיא דקה מאוד מאוד, נעשית גסה וחומרית ממש בכליות וטרנה בעין, וגם נון וו היי, נצח והוד, נקרא שחקים וריחיים. למעלה יש רקיעים. אתם זוכרים? זבול, מעון, יש רקיעים, ערבות, יש שם רקיע שנקרא שחקים. שחקים, שחקים, בשחקים. למה הם נקראים שחקים? כי הם שוחקים מן לצדיקים. אתם ראיתם פעם עילי ומחתש. נכון שזה שניים? נכון שאין שום משמעות לאבן אחת באבני ריחיים? זהו, צריך שניים. זה הנצח וההוד. הוא לא מפרט כל כך את הנצח לבד ואת ההוד לבד, עוד יותר לא את ההוד לבד. ויש פה טיפה חסר, אפילו כתוב פה בכתב יד שאולי חסר פה טיפה. אתם יודעים למה? כי זה השניים, כי זה כשזה מגיע למעשה, זה הטרן שוקים. זה רץ, תרוץ ברגליים. אדם כותב ביד ימין, אדם רץ ברגליים, אדם לא רץ ברגל ימין. אדם כותב ביד ימין, הוא פועל עם יד אחת המון, אדם לא פועל עם רגל אחת. הוא פועל עם הרגליים. נכון שפועלים עם רגל אחת, אתה יכול לעשות הרבה דברים עם רגל אחת, אבל אדם פועל עם הרגליים שלו. בסדר? ביד אתה פועל פעולות עולמיות, אתה פועל את כל החיים שלך ביד אחת. או ביד אחת. אתה מונע עולמות שלמים ויוצר עולמות שלמים בידיים, בנפרד. אתם יודעים למה זה יותר נפרד? כי זה יותר למעלה. עכשיו כשזה מגיע יותר למעשה, זה יותר יחד. בסדר? זה יותר יחד ויותר מעורבב. אתה כמעט כבר לא יכול להגדיר, יותר קשה להגדיר הרגל החזקה והרגל החלשה מאשר היד החזקה והיד החלשה, נכון? זה יותר קשה להגדרה, אבל זה לא באמת יותר קשה, תבדוק את זה, זה לא. רק למה זה לא כך? כי אתה מפעיל את שתיהן כל הזמן. כי אתה לא מפעיל אחת, אם אתה מפעיל אחת זה בעיה. אם ילד מפעיל רק רגל אחת, זה קורה הרבה פעמים. יש פה בעיה שצריך לבדוק אותה. אתה מפעיל את שתיהן, בידיים זה לא כך. מאוד הגיוני שאתה מפעיל יד אחת. בסדר, מאוד הגיוני שיד אחת, אתם מכירים ילדים משחקים? ביד אחת הם עושים ככה. לא מכירים את התמונה הזאת? ביד אחת הם עושים ככה, הם מבררים את הכל פה, הם עושים ככה, נכון? עושים ככה שעות, או שהם מלטפים אותך, הם עושים ככה, נכון? ביד אחת וביד השנייה, חבל הזמן, אינדיאנים. הם ביד אחת יכולים להרים מה שהמרינץ לא יכולים לעשות בשנתיים. הם לא צריכים את היד השנייה. ביד השנייה מבררת מה המצב. כל הזמן מבררת מה המצב. ברגליים זה לא הולך ככה, הוא לא עושה ברגל אחת, הוא עובד עם שתי הרגליים כמו מכונה. הוא עם הרגל שמאל שלו יכול בשמאלית אחת לעשות לך, אתה לא יודע מה. הוא עובד ביחד עם שתיהן. בסדר? כי זה שחקים. זה ריחיים. זה תוכנים. כי זה בבוא ההשפעה למעשה. טריין כליות. טריין בעין. טריין רגליים. הוא בכוונה רוצה את הכליות ואת הבעין בגלל שהוא רוצה לדבר על הזרע. הוא רוצה לדבר על ההתאבות, על ההשתוקקות. על היצירה. אבל
מבינו למד התורה שלו מהכליות.
נכון מאוד. כליות יועצות. נכון מאוד. כליות יועצות. משם הכל מתחיל. אוי, תתה, תתה, תתה. כמו התוכן חיטים ברחיים על דרך משל, שמפורר החיטים לחלקים דקים מאוד, כך צריך האב להקטין השכל, הוא דבר חוכמה שרוצה להשפיע לבנו, לחלקם לחלקים רבים, ולומר לו מעט מעט, במועצות ודעת. מועצות זה שתמיד יש צדדים במועצות, יש קונסוליום. במועצות ודעת. וגם בכלל בחינת נצח הוא לנצח ולעמוד נגד כל מוני ההשפעה והלימוד מבנו מבית ומחוץ, מבית זה כך וכו', לא אכנס לכל הדברים האלה עכשיו, ומזה הוא מגיע ליסוד. הוא עובר פה שלושה שלבים. הוא עובר פה שלושה שלבים. אז רב שימן, אם אתה תהיה מוכן, איך עושים עוד קצת? אני אגיד לך עד איפה? עצור. זה לא הולך ככה, איך אתה עושה ככה?
לא, זה ישן.
זה בגיל שלי. אופה! עד כמו שהתבר במקומה. לא להיבהל, זה איגרת, כדאי שגם ההתחלה יהיה. מה זה משנה כבר? כדאי שיהיה גם ההתחלה. זה מתחיל מ-והנה כללות, יעשה כבודו סימון, מ-והנה כללות העשר ספירות, היו צמח, עד כמו שנתבאר במקומו, שהיה שם בסוף. הוא הציק לעבוד. זה גם כמו אצלי, זה בסדר. עד כמו שנתבאר במקומו, הנה זה חזר. אתה רואה? עד כן, עד כמו שנתבאר במקומו.
קיצור זה כל האתגרת.
כן, לא, זה לא קיצור כל האתגרת, כי את ההתחלה אני לא...
התחלה בקטן.
נכון.
התחלה בעשר ואחר...
עשר, וזה בעזרת השם. סדי גדול זה. הנה, זה אצל כולם ככה? אצלו כתוב פה כלים, חלום, עזרה, שורים, מפתחס. תראו מה זה? מה זה קבץ? קובץ.
קובץ, לקבץ.
כן, קיבוץ. ברוך השם, ברוך השם. אז... וזה מתחילים, ועכשיו תזכרו הכל, 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 למה, אתם יודעים למה אנחנו לא, למה קשה לנו להיכנס לזה? כי אנחנו עוד לא תמיד מוכנים לעבור את המעבר מתתווה ותת זין. ולכן פתחתי את הכל שם, ובזה אני מסיים. יש בחינה מסוימת שהתורה נראית לנו, זה אגב בגלל שהרוצה לשקר הרחיק עדותו. זה נראה לנו כל כך רוחני, שזה יגיע כשנגיע, ועזרת השם נגיע. ליל תזיין הוא רגע ההתפקחות. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ווייז ביום הראשון ואמר, נכון, התורה כל כך שייכת אליך, גם כשאתה בין השער הממתת לנו. כשפצית טיפה את השער הממתת. ככה תיאור, איך השער הממתת הולך ונפתח. הוא כבר נפצע, בהי. ולשם התורה שייכת אליך. למה כי ואומר לך בדמייך חיי, באתי וראיתי אותך בתזנונייך ובגאולייך ובדמייך, זוכרים שם את כל התיאור? נכון? ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, זהו, ילדה שלי. את אלוקות, אני, את אני, מבשרי איך זה. ואז העפנו אתכם, ואתם עדיין חושבים שככה נוכל להגיע, ואז התחיל את הצעים. ואז התמימות מתחיל מהרגע שבו קלטת שצריך להתחיל לספור. ושבלי לספור לא תגיע. אפשר להגיע לסוכות בלי לספור. אפשר להגיע לפסח בלי לספור. אפשר להגיע לכל אירוע בשנה בלי לספור. אבל לא תגיע ל-50 יום בלי לספור. ולא מתחילים לספור מרגע הביטול, אלא מרגע ההתפקחות. ואז מתחילה הספירה הזאת. בסדר? ואותה צריך באמת, אני מאוד שמח על זה שקבענו שנתחיל את זה, כי אותה צריך ללמוד גם מחוץ לספירת עולם. את הספירה
הזאת. אנחנו מקבלים
לך עוד
שני
מרפחים,
עד יום כיפור, יש גם
ספירה. חינמי, זה לא ספירה במובן הזה, שאני מחויב לספור כל יום ביום. סופרים, אבל פה יש לי מצווה למימני יום או למימני שבועי, לספור את היום שאני נמצא, את המכלול שאני נמצא. איך הזמן, איפה אני ביחס לזה וביחס לזה. אוי! תראי, רע, 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 Oh yeah.